הנושא של השיחה היום, אחרי צהריים, כל מי שתפגוש. כל מי שתפגוש. זה בעצם התחלה של משפט. שאני אגיד אותו בהמשך, את ההמשך שלו. כרגע נהיה רק עם השלוש מילים האלה, כל מי שתפגוש. כשאנחנו מדברים פה על מדיטציה, ואנחנו מדברים פה על הדרך, על המטרה, כבר הבנתם שזה לא באמת שני דברים נפרדים, או בטח לא בצורה שהמיינד רגיל לחלק דברים. אז דיברנו פה הרבה מאוד על מה שנקרא האיכות של בהירות, החוכמה, התבונה, התובנה. הרבה ממה שאנחנו עושים כאן, ממה שדיברנו עליו, קשור לזה, נובע מזה. אנחנו מוזמנים ומוזמנות להסתכל, לשים לב רגע אחרי רגע לתהליכים של הגוף ושל התודעה שלנו, לשים לב לעולם, להתחיל לשים לב לקשר שבין מה שגורם לנו סבל והאופן שבו אנחנו מזינות ומזינים את הדפוסים שלנו. הרבה מאוד עבודת חקירה, לפעמים מרגישה כמו בילוש, הרבה מאוד גילוי, הפתעות. ובאופן מסוים אפשר להגיד שיש פה עבודת תודעה. עכשיו אמרתי לכם בשיחה הראשונה, שבשפה העתיקה, שבה נאמרו ונכתבו המילים של הבודה, ובכלל בשפות עתיקות במזרח, אין באמת הבדל. זו אותה מילה. המילה שמתארת את המיינד, את התודעה, ואת הלב, זו אותה מילה. המילה היא צ'יטה, C-I-T-T-A, והיא בעצם מכילה את כל המרחב הזה של מחשבות, רגשות, רעיונות, דימויים, יכולות קוגניטיביות, כל זה. ואין את ההפרדה הזאת. יש חלק שלם בלימוד הזה שמתייחס ספציפית למה שנקרא איכויות הלב. איכויות הלב. מדובר על ארבע איכויות, ארבעה מצבי תודעה. ויש עוד הרבה יותר מהן, אבל באופן יותר ספציפי, ארבעה כאלה, שבעצם אנחנו מוזמנות ומוזמנים קודם כל לדעת שהם קיימים, ואז לזהות אותם, לפתח אותם, לטפח אותם. אחד הכינויים שלהם זה משכנות נאצלים. ברהמה ויהרה, מסנסקריט. מדובר על אהבה וידידות, מטה, מה שתרגלתם פה כל ערב עם תומר, עם גיא. אני מקווה שלא רק בערב. מדובר על חמלה. מדובר על שמחה. שמחה והערכה, או שמחה בשמחת הזולת. והאיכות הרביעית באופן מעניין, היא איזון פנימי או אקווינימיטי. אז אני קודם כל פורסת את זה ככה מבחינה מושגית על השטיח פה בינינו, שנראה על מה מדובר. אחד הדימויים שמשתמשים בהם בדרך כלל בבודיזם הטיבטי, מדברים על ציפור שיש לה שתי כנפיים. שתי כנפיים לציפור. הכנף האחת היא הכנף של החוכמה. הבהירות, הראייה החדה, הויפסנה. כן? ויפסנה מילה בשפה העתיקה שהמשמעות שלה היא תובנה, ראייה ותובנה. שימו לב, הם באים גם בעברית וגם בשפות אחרות מאותו שורש, מאותו שדה סמנטי. כן? Seeing, understanding, seeing clearly. הכנף הזאת היא כנף שאנחנו מפתחים ומטפחים אותה במשך התרגול שלנו. משך הלימוד שלנו. הכנף השנייה היא הכנף של איכויות הלב. כל האיכויות שמניתי ועוד הרבה יותר, האיכות של נתינה, האיכות של סליחה, קבלה, כל מה שמרווה, מחיה, ממלא, נותן, יותר, יש לו יותר פילינג טון, בוא נגיד. כל האיכויות האלה נמצאות בנו כפוטנציאל. תדמיינו מחסן ענק אינסופי של זרעים. ויש בו הכל. יש בו זרעים של ירקות, זרעים של עצי מאכל, זרעים של מה שנקרא, שלא בצדק, עצי סרק. הם לא סרק בכלל. זרעים של חסה ותותים וצמחי מרפא ועשבים ששוב נקראים לא בצדק שוטים. איך באמת מוגדר עשב שוטה, אתם יודעים? שמאמר של אנתרופולוגית מאוד מאוד יפה. של, אני זוכרת כרגע את השם שלה או של המאמר, אבל היא מדברת על טוהר וסכנה, זה נקרא. היא מדברת על ההגדרה של עשב שוטה, מה שלא נמצא במקום שאנחנו חושבים שהוא המקום הנכון שלו. אז הוא הופך להיות שוטה. אבל התפיסה היא באמת התפיסה שמכילה את הכל, הכל נמצא. הכל גלום כפוטנציאל בתוכנו, בתוך הלב תודעה שלנו. ובעצם אנחנו נדרשים לראייה הצלולה כדי להבחין ולדעת את מה אפשר לאכול, מה זה רעל, כדאי להתרחק ממנו. אגב, רעל ותרופה עשויים מאותו החומר, אתם יודעים, נכון? אבל מינונים, נרצה לדעת לא באמת לאכול מלא 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 דטורה או קיקיון, כי יכולים להיות לזה כל מיני, יכולות להיות לזה כל מיני השלכות. התפיסה שהכל קיים בנו היא תפיסה מאוד מעניינת, משום שזה מחזיר את האוטונומיה ואת החופש ואת האחריות, responsibility, אלינו לגמרי. זאת אומרת, מה שנשקה זה מה שיצמח. מה שנעקור מן השורש זה מה שפשוט לא יהיה. ואם אנחנו מדברות ומדברים על עצמנו כעל גינת בר יפהפייה, שיש בה גם חלקים מתורבתים, הרוב בר. אז בכל אופן אני נזכרת בספר של מאיר שלו, ליה נתנה לי לקרוא פה, נתנה לי מתנה. וזה כל כך ספר מקסים עם איורים יפהפיים, וכמה הוא משקיע בגינת הבר שלו. צריך להשקיע הרבה, כן? גם במה שקרוי בר. אולי אפילו עוד יותר. יותר, אולי באיזשהו אופן יותר קל לבוא עם זה, מכסח הדשא וליישר שבילים ולשכוח מזה. יש משהו שהוא עונתי והוא ויילד, כן? הוא לא מסכים הרבה פעמים לניסיון שלנו לתבנת אותו. כן? זה הטבע שלו, ובגלל זה אנחנו גם כל כך אוהבים את הבר, את הפרא. אנחנו פחות אוהבים את זה כשאנחנו רואים את זה אולי בעצמנו, זה מבהיל אותנו. כאילו, מאיפה הגיעה החיה הזאת פתאום? מה פתאום אני מתנהג ככה או מתנהגת ככה? זה לא חייב להיות משהו שלילי, אגב. אני בדרך כלל לא צפוי. לא צפוי, בכלל. זה מבהיל אותנו. זה לא מתובנת כל כך. או בכלל לא. אנחנו מעדיפים לחזור אל הבטוח. זה שוב, להזין זרעים של ביטחון. מול זרעים של אולי להיות בלא ידוע, להסכים להרפתקה, להסכים שהחיים יבשלו אותנו ולצאת מהתפיסה המכאיבה שאלה הם החיים שלנו, דיברנו על זה, ולהסתכל בעיניים טריות ורעננות עלינו כשייכים לחיים, כחלק מהעולם, כחלק מהחיים. אז אם מה שיצמח בנו זה מה שנשקה ומה שנטפח, אז זה מעניין איך אנחנו עושים את זה, ומה באמת קורה בתהליך הזה. הרי אנחנו לא באמת יכולים לשים את הפקד באדמה ולשבת לידיים סטופר ולהגיד לנו כבר. אחת הבדיחות היותר מוצלחות של מתי כספי ששמעתי פעם, לא אומרים לצ'יפס על האש נו. זה די דומה. We can make ourselves available. אנחנו יכולים להשקיע, לסכל את האבנים, לטייב את האדמה, לשים קומפוסט כמה שצריך במידה הנכונה, לזרוע את הזרעים, לחסות אותם, להגן עליהם, להשקות אותם. יש כמובן את האלמנטים, את העונה של השנה, את השמש, את הצל. כשאנחנו לוקחים את הכל בחשבון, עשינו את מה שצריך, את מה שאנחנו יודעים שיכול לאפשר, והשאר בידי העולם. זה לא מקטין מהאחריות שלנו לעשות את כל ההכנה הזאת. אבל מה יצא מזה? זה לא בידיים שלנו. זה חלק מהחוכמה, זאת הכנף הראשונה. ההבנה שאומרת, I do my best, ובוא נראה מה יצא. אני אחראית על המעשה, אבל אף פעם לא על התוצאות שלו. אם אני אשים באדמה זרע של מנגו, אני מדברת איתכם כחקלאית, יש סיכוי שאחרי כל מה שאמרתי, אפרופו, ונשים אותו בעונה המתאימה, כי אם נשים אותו בחורף, זה סיפור אחר, ומנגו זה עץ טרופי, אם נשתול אותו ב... איפשהו מאוד מאוד גבוה וקר, זה גם לא ילך, צריך לדעת, כן? ניתן לו את כל התנאים המתאימים, יש סיכוי שביום מן הימים הוא ייתן פרי. טעים או לא טעים, קשור בהרבה מאוד דברים אחרים, אבל הוא ייתן פרי, שהוא יהיה פרי של מנגו. אין שום סיכוי שבעולם שהוא ייתן טוטים. לא משנה כמה נתפלל, כמה נתחנן, כמה נעדור, כמה נשקה, כמה נעשה כשפים וקסמים כאלה. טוטים לא יהיו פה. מה שנשים ונשקה ונטפח, נותן את הסיכוי, מאפשר למשהו שיתחולל בנו, שיקרה בנו. אני אומרת את זה כבר מההתחלה, כי מההתחלה של השיחה, משום ש... הרבה פעמים יש לנו תפיסה לא נכונה שקשורה ל-responsibility, לאחריות. שהכל על הכתפיים שלנו. ואז כל הכל על הכתפיים שלנו הזה יכול לגרור הרבה מאוד רגשות אשם אם זה לא מצליח. או גאווה ויהירות אם זה כן מצליח. שבעצם כל הסיפור הזה שייך לחיים. זה החיים מחליטים. החיים הביאו גרעין של מנגו ולא גרעין של תותים. או תאנים. או גזר, חציל. שמתם לב לריבוי המופלא של הצורות של הזרעים? פשוט לא יאמן שכזה דבר קטן, דווקא העצים הכי גדולים יש להם את הזרעים הכי קטנים. הרבה פעמים זה ככה, לא תמיד, אבל תאנים למשל. יכול להיות עץ עצום. או פיקוסים ענקיים, זה רק קטן, קטן, קטן. ריבוי עצום. מגוון עצום, שונות עצומה. תחשבו, זה רק בעולם הצומח. מה קורה בעולם החי? כל המספרים האסטרונומיים של הכמויות התאים והנוירונים וה-DNA וכל הדברים האלה שפעם שמענו עליהם, קראנו עליהם, למדנו אותם. התפיסה הבודהיסטית שמסתכלת על התודעה אומרת, זה הרבה יותר עצום מזה, הרבה יותר אינסופי מזה. כל האיכויות שאנחנו מכירים ולא מכירים בכלל, גלומות בנו כפוטנציאל. והחדשות הטובות הן שאנחנו לא צריכים לדעת או להכיר אותן עד כדי כך את כולן. מספיק להכיר כמה. ומספיק לדעת מה לעשות ומה לא לעשות שם. אם נזרע זרעים של כעס, של טינה, של נקמנות, של האשמה, יש סיכוי טוב שזה עץ הפרי שיצמח לנו. אין הרבה סיכוי שמזה תצמח אהבה. אם נזרע זרעים של פחד, אהבה לא תצמח משם. זה שתי תנועות הפוכות. תכף אני אגיד על זה משהו. אבל להבין שאנחנו אחראים על המעשה, זה הפירוש אגב של קרמה. קרמה בא מהשורש פעולה, מעשה. אנחנו אחראים על המעשה, כן? ובוא נראה איזה פירות זה ייתן. וכשזה נותן פירות לא כאלה מוצלחים, שתלתי שסק לפני כמה שנים, והוא נראה מאוד מאוד מבטיח, והפירות שלו די עלובים, למרות כל מה שעשיתי, למענו. זה לא סוף פסוק, אתם יודעים, יש הרכבות, יש עוד דברים לעשות. אולי ניתן לו עוד שנה, נתייעץ עם מומחים. מתי שהוא, אם הוא ממש ימשיך להיות מבאס, אני אולי אפילו הוציא אותו, למרות שלא עשיתי דבר כזה אף פעם. בואו נראה. אבל גם שם יש מה לעשות, כן? זה לא משאיר אותנו חסרי אונים, מחסרי כוח. אבל זה כן מחליף את נקודת המבט שלנו, ממשהו או פטליסטי, כן, ודטרמיניסטי, או אני האדון של החיים שלי, ואני בוחרת בדיוק את החיים שלי, ואלה הם הבחירות שלי, והחיים שלי הם ביטוי של הבחירות שלי, וכל הסיפורים האלה, שיכולים להיות מאוד מכאיבים, כשהם בדרך כלל מובנים לא נכון, כולל מחלות שמגיעות לפתחנו, ואז המחשבה מספרת לנו שזה בגללנו, משהו שעשינו לא נכון, חשבנו לא נכון, לא עשינו מספיק תהליך, whatever. כן? בבקשה, בואו לא ניקח לעצמנו את התפקיד של אלוהים. אבל אנחנו כן יכולים לקחת לעצמנו את התפקיד של האדם, שזה מי שאנחנו. והאדם בעצם הוא לא מוגבל, ובחוסר המוגבלות שלנו, בפוטנציאל העצום שלנו, שם אנחנו כבר יכולים להגיע למה שנקרא תודעה, כן, של ברמה, תודעה של המשכנות הנאצלים. כשהאיכויות הטובות פורחות בנו, מלבלבות בנו, נותנות בנו פרי, אנחנו מתקרבים יותר ויותר, אפשר להגיד, לטבע האמיתי שלנו. זה שיקוף של זה. אז זה בו זמנית, באופן מעניין, יש פה שתי גישות, גם ביטוי ופרי של הרבה מאוד פיתוח וטיפוח. נדבר על זה קצת יותר, איך עושים את זה. זה גם פרי וגם בפני עצמו קיים, נחשף לנו. אז זה גם התהליך ההדרגתי שעוזר לעץ להיות משהו, משתיל קטן ורח. וגם המודל של להסיט את העננים שמסתירים לנו את השמש, ואז השמש נגלית לנו. ומה שהיה נדמה כיום אפור, פתאום משתנה לגמרי. כי אתם יודעים, עננים לא באמת יכולים להסתיר שמש, זה לא כוחות. אבל הראייה המוגבלת שלנו על פני האדמה, כשאנחנו מסתכלים למעלה, אנחנו לא נראה את השמש, כי משהו מסתיר לנו. אז הרבה זה עבודת ניקוי של לנקות את הוויו, לנקות את ההשקפות, לנקות את נקודות המבט שלנו, להחליף אותן, להגמיש אותן. כל מי שתפגוש, זוכרים? אני אגיד את המשפט הזה באנגלית קודם, כי זה הגיע אליי באנגלית של מישהו שהיה פעם היסטוריון, long fellow. Everyone you'll meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. המסקנה שלו. כל מי שתפגוש נלחם או נלחמת בקרב שאין לך מושג לגביו. Be kind. איך נתרגם kind? טוב לב. תמיד. זאת המסקנה החותכת מזה. וזה, שוב, הזמנה להפנות את המבט בצורה אחרת, גם על עצמנו וגם על אחרים. הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים את האחר או האחרת, מיד אנחנו פוגשים אותם דרך ההשלכות שלנו, דרך הסיפורים שלנו. הוא הולך בצורה מסוימת, היא אוכלת בצורה מסוימת, הוא לובש את החולצה הזאת, היא לובשת את השל הזה, כבר יש לנו איזשהו סיפור. אולי הוא מזכיר לי את האקס שלי, או היא מזכירה לי את אמא שלי, או whatever. אני אהיה סיפור עוד יותר גרוע, עוד יותר מורכב. ובמיוחד בריטריטים, איכשהו זה קורה עוד הרבה יותר. הרבה פעמים יש לנו מין איזה, אנחנו מין, את יודעת, תופסת איזה מישהו או מישהי, והופכת אותו או אותה לרע האולטימטיבי. איכשהו המיינד עובד ככה. כל דבר שהיא או הוא יעשו, או לא יעשו, זה לחובתם. לא יבוא לנו טוב. זה קורה. זה מיינד של יוגי, מיינד של מתרגל. אנחנו נשאבים לתוך נקודת מבט מאוד מאוד צרה, שמסתכלת מתוך הרפרנס פוינט, תוך נקודת הייחוס של הסלף, של העצמי. העצמי מאוד מאוד, האגו מאוד מאוד גדל שם. ומסתכלים רק דרך שם ושוכחים לגמרי שהאדם השני הוא כל כך הרבה יותר מורכב ממה שאני חושבת עליו או עליה. דיברנו היום בבוקר על מחשבות. יש את המשפט הזה, המחשבות של אמא שלי הן לא אמא שלי. תחשבו על זה רגע. המחשבות של אמא שלי הן לא אמא שלי. המחשבות של עצמנו הן לא אנחנו. המחשבות שלנו הן לא אנחנו. והרבה פעמים יש צ'ק, את ההזדהות המהירה הזאת. עוברת לי מחשבה בראש על מישהו או על מישהי, היא לגמרי נכוות כאמת, אין שם שום דרגת חופש אחת לנשום רגע, וכל ההשלכות שמגיעות משם. הרבה פעמים זה אותו סיפור, רק הרבה יותר מתוק, מה שנקרא VR. זוכרים על זה VR? ראשי תיבות של Vipassana Romance. קורה.
או וירטואל ריאליטי.
Vipassana Romance. מה זה אומר? מישהו דווקא כן בא לנו ממש טוב. עד כדי כך טוב שאנחנו מוצאות את עצמנו עסוקות או עסוקים שוב ושוב ושוב במחשבה עליו או עליה. פנטזיות, סיפורים, תרחישים, תסריטים מאוד מתוקים. אנחנו שעות שלמות יכולים לבלות, לבחור את הבלטות ביחד, לבית החדש שנבנה, למטבח עם הברזים האלה, דווקא ראיתי באיזשהו... heavenly match. ואם במקרה, במקרה היא או הוא השאירו את הכפכפים שלהם ליד שלנו, וואו. בכלל. הנה, הוכחה. החיים מדברים אליי. עובדה. זה נורא מעניין איך המיינד שלנו עובד. באופן הזה. זה כל כך מתוק. באמת, כל כך מתוק. היכולת שלנו ללכת לאיבוד ולהישאב לתוך הסרטים האלה, כן? היא גם מצביעה על עוד דברים עמוקים יותר, על הדבר הזה שהוא כל כך חשוב לי, שממנו אני רוצה עוד ועוד ועוד. בוא נדבר על אהבה. בוא נדבר על אהבה. זה מופיע בכל השירים, בכל הסיפורים, בכל התרחישים, נכון? אהבה, בכל הרומנים, סרטים, כבר אמרתי. ויש אפילו שיר כזה פופולרי, אם זאת אהבה, אז למה היא לא טובה, נכון? זה שיר של עתיקים, נו, מפעם. לפני 20 שנה פה, חצי מכם, עוד לא נולדתם. מכירים את השיר הזה? יופי. מאמינים לו? אם זאת אהבה, אז למה היא לא טובה? אל תאמינו לו. אהבה זה לא רק רגש, והיא לא נמדדת ברגש. זה נחמד שזה מגיע עם רגש, אבל אהבה זה state of mind. האויב... הקרוב של אהבה, זה שמתחזה, כן, לאהבה, או הרבה פעמים ה-attachment. המקום הזה שבו אנחנו כואבים וכועסים ורוצים ולא מקבלים וקוראים לזה אהבה. ומתנגדים ומתנגשים ורבים ומשלימים וקוראים לזה אהבה. אז בעומק, 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 יכול מאוד להיות שזה מה שמניע את הסיפור. אבל מה זה אהבה? באמת. שאלתם את עצמכם פעם? אחת התשובות המעניינות שאנחנו יכולים לשקול, לחקור אותה, זה הרצון בטובתו של מישהו אחר. רצון בטובתו או בטובתה של מישהו, מישהי אחרת. וזה מזמין אותנו, זה נפגע שוב ושוב יחד עם החוכמה. אנחנו נדרשות למבט אחר, מבט אחר עלינו ומבט אחר על האחר. כל מי שנפגוש עובר או עוברת משהו, נלחם או נלחמת, השפה שלו, כן, בקרב שאין לנו שום מושג לגביו. ההזמנה להיות kind זה לצאת מהמיינדסט האוטומטי שלנו שמשליך על האחר את מה שלנו ידוע ומוכר, אבל הוא לא באמת יודע את האחר, הוא לא באמת פוגש את האחר. ובמיוחד בסטינג של ריטריט שבו אנחנו לא מדברים. אגב, ה-VR, ויפאסנה רומנס, אולי אני אעשה לכם כבר ספוילר, מחר, אחרי צהריים, בדרך כלל קורה ככה, שתסתיים השתיקה, ותהיה לכם הזדמנות לדבר, יכול להיות שתהיה לכם הפתעה. מזהירה מראש. לא תמיד נעימה. לא בדיוק מה שתכננו. לא בדיוק מה שרצינו. הויפסנה ולא רומנס. מי יודע. אבל כן ויפסנה, לגמרי. לגמרי. זה שאנחנו לא בתשומת לב הרבה מהזמן, זה לא אומר שאנחנו לא בתרגול נכון. אנחנו פשוט יודעים שוואו, הרבה הרבה מהזמן לא הייתי בתשומת לב. אז יש לנו רפרנס פוינט לחזור אליה. זה הכל. אמרתי לכם את זה ונגיד שוב ושוב ושוב, המטרה שלנו היא לא להיות במיינדפולנס 24/7. לא רק שזה לא המטרה, זה לא אפשרי. זה גם לא מעניין. בשביל מה? להיות מכונות מודעות. החיים הרבה יותר מעניינים מרק זה. אם כבר מדברים על דרך ומטרה, אז אפשר לכוון הכי גבוה שאפשר. חופש. וכל הדברים הטובים שיכולים להגיע איתו. שמחה, אהבה, חמלה, עשייה, מימוש. כל מה שבשבילכם הוא ב-wish list. להיות מודעים רגע אחרי רגע זה אחת הדרכים הנחמדות. אבל זה לא טוטלי, אל תתבלבלו. זה לא צריך להיות. זאת אומרת, אין לכם אפשרות לטעות, זה בסדר. גם אם לא הייתם מודעים מלא מלא זמן, אתם יכולים להרגיש את ההרגשה הזאת של אפילו, אני אשתמש במילה קצת פספוס, כי לא היינו בחיים. כי משהו אחר גנב אותנו. וזה לא להקל ראש בחוויה הזאת של קצת פספוס, כי היא זאת שמחזירה אותנו, היא סוג של סיינפוסט, סוג של תמרור שמגלם את הכמיהה שלנו להיות כן מדויקים. אתם מבינים מה אני אומרת? Okay. יש שיר של טט קרמי. קשה לשתי קונחיות לשוחח שיחה של ממש. כל אחת מתה אוזן לים שלה. רק שולה הפנינים או סוחר העתיקות יכול לקבוע בלי חשש אותו ים. אותו ים. מה זה אומר אותו ים? ומה זה אומר שהרבה מאוד מהתורות מדברות בעצם על אותה הגינה, אותו המקום, אותה ההתכוונות. הרבה מאוד מהשירים. נדמה לנו שאנחנו כל כך שונים מאחרים. המיינד יוצר את התהום והלב מגשר מעליה. משפט של ניסרגדת המארז'. המיינד יוצר את התהום, את הגאפ, את הרווח, את הפער בינינו ובין האחרים. אבל הלב ואיכויות הלב, יש להם את היכולת היפהפייה, הופ, להשליך גשר חבלים ולהיפגש. ולהיפגש. יחד. כשאנחנו נמצאים בעץ הזה של אהבה, בעץ הזה של חמלה, בעץ הזה של שמחה, של נדיבות, של סליחה, כשהעצים האלה מתפתחים בנו ונותנים את הפירות המתוקים שלהם, הרי שבעומק הם לא באמת שונים מאותו הפרי של החוכמה העמוקה. אלה שני צדדים של אותה המטבע בדיוק, אותה ציפור, אותה מטבע, חוכמה וחמלה, ראייה בהירה וצלולה ואיכויות הלב, הם שני צדדים של אותה מטבע. יש סיפור מאוד יפה על קבוצת נזירים שהגיעה אל הבודה וביקשה ממנו ש... ישלח אותם לאיפשהו לתרגל, באיזשהו יער, בהודו. והוא שלח אותם לאן שהוא, אמר להם, לכו ליער ההוא, זה יהיה טוב לתרגול שלכם. אחרי כמה זמן הוא בא לבדוק מה שלומה, מה קורה איתם, ומצא אותם מאוד מאוד מבועלים ומתלוננים. והם אמרו לו, תשמע, שלחת אותנו ליער רדוף שדים ורוחות. אנחנו לא יכולים לתרגל. הם כל הזמן... מפחידים אותנו, הם קופצים עלינו מראשי העצים, באמצע הלילה יש צלילים נורא מבילים, הם זורקים עלינו חיצים, הם שונאים אותנו, אנחנו מרגישים את זה. הם כל הזמן מנסים לגרש אותנו. אי אפשר לתרגל ככה, אנחנו חיים כל הזמן בפחד. מה עושים? שלח אותנו ליער אחר, אולי אוגנדה? והבודה, being the Buddha, כמובן שלא שלח אותם לשום מקום אחר, אמר להם, אני אתן לכם כלי נשק שיעזור לכם מול הפחד ומול השדים והרוחות שהם התגלמות של הפחד. ובעצם מה שהוא לימד אותם זה אהבה. הוא לימד אותם את התרגול של אהבה. שאני מזכירה שוב, אהבה זה בכלל לא חייב להיות רגש. לא במובן שאנחנו מדברים עליו כאיכות של לב. זה state of mind. זה מצב בלב תודעה. שמאחל טוב עבור האחר. That's all. וזה תרגול. זה תרגול. תזכרו, יש בנו את זה כפוטנציאל. ואת מה שנשקה זה מה שיגדל. ככה תראה הגינה שלנו, זה נורא נורא פשוט. באמת, זה כל כך פשוט, שזה... איך לא מלמדים את זה? בתי ספר. אם אנחנו מסתכלות ומסתכלים על הסיפור הזה, קודם כל הוא מעשייה מאוד מאוד יפה. כן? אחר כך הוא בא לבדוק, כמובן, זה ממשיך, יש happy end. בא לבדוק מה קורה, והם תרגלו ותרגלו ותרגלו, בדיוק כמו שגיא ותומר לימדו אתכם בערב. משהו השתנה, משהו השתנה בלב תודעה שלהם ומשהו השתנה בעולם בחוץ. והשדים והרוחות התחילו גם הם להתעניין באנשים האלה שעושים את זה ומה קורה שם. וניתה תקשורת, ישבו ביחד, הסתבר שאגב הם היו שם קודם ולא סתם שהם זרקו עליהם כל מיני דברים ושנאו אותם, וזה סיפור אחר. אבל זה ממש בטקסט, לפני 2600 שנה, זה לא... טעות לעולם חוזרת. אם אנחנו מסתכלים על זה בראייה של מיתוס, אנחנו יכולים לראות שתי תנועות בלב תודעה שלנו, שהן מוציאות זו את זו, הן הפוכות. אחת היא תנועה של הפחד, שהיא תנועה של קיבוץ, של סגירה, של האטמות, משהו בביו, בהשקפה שלנו נהיה מאוד מאוד צר, וכל מנגנוני ההגנה שלנו צועקים חמאס, תרתי משמע. מאוד קשה להרגיש את הפתיחות, את רוחב הלב, את הידידות, את החמלה, את האהבה. זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. וכשאנחנו מתרגלים ומתרגלות להגדיל את המיכל, להשקוט את העץ הזה, לאכול מהפירות שלו, לפחד אין מקום, פשוט אין לו מקום. התנועה של אהבה היא תנועה של פתיחה. זה כמו שניכנס לחדר חשוך, ונרצה מאוד להאיר אותו, ולא נדע איך. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד אנרגיה בלנסות לגרוף בחוצה את החושך בדליים, קצת שוליית הקוסם כזה, לגרוף את הדליים של המים, של החושך, החוצה. אפשר פשוט להדליק את האור. כשיש אור לא יכול להיות חושך. כשיש חושך לא יכול להיות אור. במבט הזה, יש עוד כל מיני מודלים, אבל נכון למודל הזה, כשהתודעה שלנו מוצפת ברצון להיטיב, שזה דבר מאוד מאוד פרקטי, כי אנחנו רוצים לשמור על הגינה שלנו, שלא תהיה מוצפת בג'יפה, בזעם, בכעס, בטינה, בעוינות, כשהיא מוצפת באיכויות מיטיבות, אין ממש מקום לאיכויות האחרות. לא מתוך הדחקה, לא מתוך הכחשה, פשוט פיזיקה, פשוטה. אם אנחנו עודרים ומנקשים את הצמחים שאנחנו לא רוצים שיהיו בגינה שלנו, כי יש לנו מרחב מוגבל לגינה, אז הם לא יהיו שם. וזו עבודה לפעמים יומיומית לכל החקלאים שבינינו. עבודה יומיומית, לפעמים. זה המבט. זה לא טעות, זה לא שגיאה, שאחרי גשם שוב צומח, שוב צומחת היבלית. זה חלק מהטבע. היבלית לא יודעת שהיא יבלית, היא לא קוראת לעצמה ככה. חתיכת שם, זכתה. היא פשוט עושה את מה שהיא יודעת לעשות, שזה לצמוח ולגדול. היא לא רעה בפני עצמה. גם החלקים המכאיבים שבאנו, כן? זה לא יהיה נכון להתייחס אליהם כאל משהו רע. כעס, שנאה. אנחנו מסתכלים עליהם בראייה מאוד פרגמטית. מה מיטיב איתנו ומה לא מיטיב איתנו. זה הכל. אם הרי נגנה אותם, ננזוף בהם, נשפוט אותם, זה לא באמת יעזור. כמו שאמרתי קודם, אם נזרע זרעים של שנאה, יש סיכוי טוב שנקצור פירות של שנאה, אבל בטוח שאהבה לא נקצור שם. ואיכשהו אנחנו שוכחים את זה. והרבה פעמים אנחנו כמו מחנכים את עצמנו. אם אני רק מספיק יהיה קשה עם עצמי, ככה אני אשתנה, ככה יהיה לי טוב. אתם רואים את האבסורד שבעניין הזה? אם אני רק מספיק ירד על עצמי, אני לא אחזור לטעות הזאת עוד פעם. מכירים את זה? בפנים? שימו לב לכל הנוזף בתוככם. כשהשופטת הפנימית אומרת לכם, עשיתם פדיחה. זה לא בסדר מה שעשית. את לא בסדר. ואנחנו יכולים לרקוד על הדם, להציק לעצמנו הרבה 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 מאוד זמן, לפעמים חודשים, לפעמים שנים, ולא לסלוח. פה סליחה, מתוך אמונה נאיבית ומזיקה, שככה יהיה לנו טוב. ככה נגן על עצמנו מפני כאב עתידי. אם רק ניתן לעצמנו מספיק בראש. אתם מבינים את האבסורד, נכון? שאני צריכה להמשיך לדבר על זה? כן? You get the picture? מי לא מבין? זה ממש ממש חשוב. אחד המשפטים הכי גדולים בעיניי, שאמר הבודה, שנאה אף פעם לא הפסיקה על ידי שנאה, רק על ידי אי-שנאה. אוקיי? המילים המדויקות, שנאה או טינה עצמית או למישהו אחר, אף פעם לא הפסיקה על ידי שנאה או טינה, רק על ידי ההפך שלה, אי-שנאה, אי-טינה. עכשיו, תשימו לב, זה לא אומר שאנחנו מוזמנות ומוזמנים לאהוב עם כל הלב את כל החלקים שקשים לנו בעצמנו ובאחרים. זה בכלל לא סיפור, בבקשה לרדת מהעץ של האידיאליזם. אתם לא חייבים להרגיש שום דבר. It's not about what you feel. אחת הדוגמאות שקריסטופר אוהב לתת, אחד המורים אצלנו, זה שאימא מתעוררת כל לילה כילד של החולה, כל לילה, 3 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, הוא חולה, הוא בוכה, קמה אליו. זה לא שהיא קמה אחרי שבוע שוב, לילה אחרי לילה, ואומרת, אוי, אני מרגישה כזאת אהבה אליך, התוק שלי. It's not about that. זה לא רגש. אבל היא תעשה את זה. ברור שהיא תעשה את זה. וזה הביטוי של אהבה. מלחמות פנימיות וחיצוניות. זה בדיוק אותו סיפור. איך מתחיל מאבק, איך מתחילה מלחמה? מתחיל במחשבה. מתחיל בראייה לא נכונה. שהרבה פעמים הם רוכבים על איזשהו פצע, על איזשהו רגש קשה, שלא קיבל את המקום שלו, שלא קיבל את ההתייחסות שלו, שלא קיבל את העיניים, שרק מוכנות להסתכל ולעשות acknowledgement, שזה עכשיו מה שקורה. כשאנחנו מביטים באופן הזה על החלקים הכואבים, אפשר גם לקרוא לזה חמלה. הרי שהזבל יכול להפוך לקומפוסט סוף סוף. מהקומפוסט הופך לדשן. זה משהו שהוא מיטיב איתנו. אז it's not about, זה לא שאנחנו רוצים להוציא חלקים מהלב שלנו החוצה, אבל עם חוכמה ותבונה אנחנו רוצים לדעת מה להזין ומה לא להזין. ואותו דבר החוצה. חמלה זה היכולת של הלב להינגע מכאב של מישהו אחר. Compassion, היכולת שלנו בלטינית להיות עם ייסורים, להיות עם כאב. הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד נבלים מזה או נרתעים מזה, או פוחדים שהלב שלנו פשוט יתרסק בתוך כל הכאב הזה. האמת המעניינת היא שזה קורה הפוך. שחמלה היא התדר הטבעי של הלב שלנו. אם רק נרשה לו, אם רק נוריד את ההשקפה ואת מנגנוני ההגנה ואת שומרי הסף שאומרים, זה תכף יבלע אותך. ונרשה ללב להדהד, פשוט להיות עד וגם לרצות בטובתו או בטובתה של האחרת. אז דווקא שם הוא גדל הרבה יותר. הוא הרבה יותר עמיד. הייתה לי שיחה הבוקר עם חברה שדיברנו על עדינות. והרבה פעמים המקום הזה של עדינות יכול להרגיש לנו כמו מקום מאוד מאוד חשוף ופגיע. ובעצם עדינות יש בה כוח מאוד גדול, כמו מים. זה לא באמת שאנחנו צריכים לשים את כל החומות ומנגנוני ההגנה שלנו שם. החוכמה מלמדת אותנו בדיוק את זה. אתם רואים שהחוכמה והחמלה, תבונה ואיכויות הלב, לא באמת נפרדות. אנחנו נעזרים בכל התבונה שיש לנו כדי לעשות את הצעד האמיץ לקראת מה שנקרא לב העצב של הלוחם הרוחני. להסכים שהלב שלנו ינגע, זה הכל. זה הכל, קודם כל, צעד אחד, צעד ראשון. להפסיק לחלק את העולם להם ואנחנו, לאשמים, לקורבנות ומקרבנים, שקודם הם, שקודם אנחנו. כל הנושא של סליחה, אחד המשפטים היפים שאני מכירה על זה, הוויתור על התקווה לעבר טוב יותר. סליחה, ויתור על התקווה לעבר טוב יותר. היה. נגמר, היה רע, היה מר, אוקיי, ומה עכשיו? נמשיך לאכול את הפירות הבאושים או שנעשה את השינוי בדיוק איפה שצריך. נעשה התמרה, טרנספורמציה, אלכימיה של הזבל לקומפוסט ולפירות מתוקים מתוקים. סליחה לא אומרת להסכים עם המעשה או להסכים עם הפגיעה שנעשתה. היא רק אומרת לא להוציא אף אחד מהלב. למה? כי בעומק בעומק כולנו בנויים מאותו החומר. כולנו חווים את אותן הדברים, בכולנו יש את אותן הכמיהות העמוקות, גם אם זה נראה הפוך ואחר. כולנו מסוגלים למעשים גדולים ולבגידות גדולות, בהינתן התנאים המתאימים. ומה שמחבר בינינו הרבה יותר גדול מאשר מה שמפריד בינינו. ואם אנחנו מסוגלים לזכור שכל מי שנפגוש אי פעם נלחם או נלחמת בקרבות שאין לנו מושג לגביהם, ממש ברגע זה, ממש באולם הזה, יושבים אנשים שאיבדו אנשים לא מזמן, אנשים יקרים להם, אנשים שקיבלו דיאגנוזות, אבחנות של מחלה קשה, אנשים שמתלבטים בכל מיני פיתולי חיים, אנשים שחווים קושי גדול, אין לנו מושג. אל תעצרו במראית העין. אל תעצרו בהם ואני. התנועה של החמלה, התנועה של הלב, שולפת אותנו מהאני המוגבל והצפוף שלנו, אל תוך מרחב הרבה יותר מעניין, הרבה יותר עשיר, שהרבה יותר שייך אלינו ואנחנו אליו, מאשר המיצר הצר והמוגבל אליו מכניס אותנו הוויו, ההשקפה הקטנה שלנו. It's not about us. במובן הכי עמוק, כשאנחנו עובדים ועובדות על עצמנו באופן הזה, הפירות שאנחנו הופכים להיות מאוד מאוד מתוקים, מאוד מתוקים, והם מוזמנים להינתן לעולם. Very delicious. מישהי סיפרה לי פעם שהיא חוותה קושי מאוד מאוד גדול, איזושהי מערכת יחסים, לב שבור, ממש ממש מרוסק. ופתאום, אחרי שהיא באמת מאוד מאוד התאבלה, פתאום המחשבה שהיא לא לבד בתוך זה, שברגע זה ממש יש המוני נשים וגברים, שחווים וחוות בדיוק את אותו דבר כמוה, פתחה את הלב שלה לאחרים. כי האחרים מפסיקים להיות אחרים. והדמיון הוא כל כך גדול, מה שאני חווה בתוכי, גם היא או גם הוא מכירים. כל החלקים שאנחנו מנסים להסתיר, גם הם מנסים להסתיר. את הפירות המתוקים שלנו, גם להם יש. בואו נתחלק. שנאה וטינה אף פעם לא הפסיקו על ידי שנאה וטינה. רק על ידי אי-שנאה, אי-טינה. זה חוק עתיק עתיק. וכמה מילים גם על האיכות הזאת של החמלה, או של האהבה, או של הידידות, או של הסליחה, גם כלפי עצמנו. כי כשאנחנו מתרגלים ומתרגלות את ההשקיה של עצי הפרי האלה, אנחנו הראשונים שנהנים מהפירות. וזה לא יהיה נכון להוציא את עצמנו מחוץ למעגל הזה. גם אנחנו חלק מאותו סיפור עצום ואינסופי, משפחת האדם. בואו נשב עם זה. מוזמנות ו... מוזמנות ומוזמנים להקשיב ברכות למילים הבאות של משורר בשם גלווי קינל. הניצן מסמל את כל הדברים, גם את אלו שאינם פורחים. כי הכל פורח מבפנים, בברכה עצמית. אף שלעיתים נחוץ ללמד דבר את היופי שלו מחדש. להניח יד על מצח הפרח, ולספר לו שוב במילים ובמגע שהוא יפה. עד שיפרח שוב מבפנים, בברכה עצמית. אז בואו נזמין את עצמנו לשים יד על מצח הפרח שאנחנו בפנים. שנלמד מחדש את היופי שלנו, את הפוטנציאל שלנו, האינסופי, היפהפה, להיות בני אדם. ומאיתנו לעולם כולו, לכל בני האדם באשר הם. כל בעלי החיים, לכל האלמנטים, לצורות העננים, האדמה, המים, האוויר. כל מה שנראה רחוק או קרוב, גדול או קטן, הכל משתייך להכל, וגם אנחנו, בתוך ההשתייכות הזאת, תמיד תמיד שייכים. ומתוך אותה השתייכות ומתוך ההבנה הזאת, אנחנו מציעים את הלב שלנו כמו גן, פורח, פורה, מלא פירות אל העולם.